ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום גיטין דף ח'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל 12 שורות מלמטה, מסוף העמוד. בשוליים תחת הכותרת נושא, כתבנו מכירת עבד לסוריה. הגמרא, רבי מאיר אומר, עכו כארץ ישראל וכולי. היינו במשנה לגבי הגדרת ארץ ישראל מול חוץ לארץ, לפי רבי מאיר, עכו הוא נחשב חלק מארץ ישראל, וכמובן עם ההשלכות לגבי שליח שמביא גט. באו מיני מרבי חייא בר אבא, המוכר עבדו לסוריה, כמוכר בחוץ לארץ דמי או לא. אז מי שהוא בעלים של עבד כנעני, והוא מוכר את העבד לחוץ לארץ, כלומר הוא יושב בארץ ישראל והוא מוכר אותו למישהו בחוץ לארץ, ההלכה אומרת שהעבד יוצא לחירות. אנחנו מטילים קנס על מי שקנה עבד מארץ ישראל והוא עכשיו בחוץ לארץ, בגלל שעבד שייך במצוות, ורש"י כותב ואסור לצאת מארץ לחוץ לארץ. יש הלכה כזאת, מי שלא מכיר, שיש איסור לצאת מארץ ישראל לחוץ לארץ. נכון, יש יוצא מן הכלל, יש מקרים שמתירים, אבל סתם כך לצאת מארץ ישראל לחוץ לארץ זה אסור. אז החכמים מטילים קנס על מי שקנה עבד מארץ ישראל והוא בחוץ לארץ, שהעבד יוצא לחירות. עכשיו, מה לגבי סוריה? סוריה זה אזור שבצפונה של ארץ ישראל. היסטורית דוד המלך הוא כבש את האזור הזה שנקרא סוריה, והוא כבש אותו לפני שהוא סיים את הכיבוש של כל ארץ ישראל, וזה נקרא בלשון חכמנו כיבוש יחיד. מה דין של כיבוש יחיד? האם הוא נחשב כיבוש לכל דבר, ובכך סוריה יחשב כארץ ישראל, או וממילא העבד לא יצא לחירות, או לא? אנחנו חוזרים לגמרא. אמר לו רבי חייא שנשאל, הוא עונה תניתוע. אפשר להגיע לתשובה ממה שראינו במשנה. רבי מאיר אומר עכו כארץ ישראל לגיטין, וניתן לדייק לגיטין אין, עכו נחשב כארץ ישראל לגבי גיטין, ששליח שמביא גט מעכו הוא לא צריך להגיד בפני נחתם, בפני נחתם, כמו מי שמביא גט מאמצע ארץ ישראל. לעבדים לא, אבל לגבי עבדים עכו לא נחשב כארץ ישראל אלא כחוץ לארץ. וכל שכן סוריה, אם אנחנו אומרים על עכו שהוא כחוץ לארץ, ודאי סוריה דמרחקה טובה, הוא יותר רחוק מגוף ארץ ישראל. בשוליים תחת הכותרת נושא סלש מבנה, אתם רואים פס כפול, זה יופיע אצלנו בגמרא. סוריה בשלושה דברים דומה לארץ ישראל, ובשלושה דברים דומה לחוץ לארץ. הגמרא, תנו רבנן, בשלושה דרכים שבתה סוריה לארץ ישראל, ובשלושה לחוץ לארץ. סימן ערב בר רק. האותיות האלו, אנחנו נראה את השימוש בהם כסימן בהמשך הגמרא. אנחנו בגמרות המסומנות הבלטנו האותיות הרלוונטיות. אז אומר הגמרא, בשלושה כחוץ לארץ, אפרה תמי כחוץ לארץ. אפר שבא מסויאפ גזרו עליו תומה. זה מעניין לאור העובדה שהתנה הזה מגדיר, ורשי מציין את זה שלוש שעות מסוף העמוד, הוא אומר, ואף אגב דספיר לילהי תנה כיבוש יחיד שמי כיבוש, כדקתני חייבת במעשר, זה אופייני לארץ ישראל, ממילא הכיבוש יחיד שהיה, כמו שהסברנו מקודם, הופך אותו להיות כיבוש עבר, אפילו הכי גזור עליה. למרות כל זאת, האפר שבא מסויה מתמה. אנחנו דיברנו על זה בעבר, יש מושג של תומת ארץ העמים, שחוץ לארץ ממש מתמה כאדם מדרבנן, כאדם שנכנס לבית הקברות ומעיל על קברות. נחזור לגמרא. אז אגב, אתם רואים בגמרות המסומנות, השס עוזר, הבלטנו את האות עין, זה קשור לסימן, הערב, העין שבה בראשי תיבות הראשונות. שתיים, ממשיך הגמרא, והמוכר עבדו, הנה, הבלטנו את האות ב', המוכר עבדו לסוריה כמוכר בחוץ לארץ. הלכה זו של מכירת עבד התייחסנו אליו מקודם. שלוש, והמביא, הנה הדגשנו כאן את הבית שגם קשור לסימן שראינו מקודם, המביא גט מסוריה כמביא מחוץ לארץ. ובשלושה לארץ ישראל, בשלושה דרכים, סורה דומה לארץ ישראל, חייבת במעשר ובשביעית כארץ ישראל, והרוצה להיכנס לה בטהרה נכנס, זה בניגוד לארץ העמים, כאילו חוץ לארץ גמור, שאין אפשרות להיכנס אליה בטהרה. רש"י כותב את זה בסוף העמוד, מה שאין כן בארץ העמים, ולכמה מפרש מה היא. ואנחנו חוזרים לגמרא, והקונה שדה בסוריה. אנחנו ממשיכים לעמוד ב' כקונה בפרברי ירושלים, וגם זה יתפרש בהמשך. כעת הגמרא חוזרת על דברים שהוזכרו, חייבת במעשר ובשביעית כארץ ישראל, כסבר כיבוש יחיד, מה שהסברנו מקודם שדוד המלך כבש את סוריה, ורש"י בשורה השנייה כותב כיבוש יחיד בדוד, שלא היו כל ישראל ביחד כדרך שהיו בכיבוש יהושע, שהיו כולם וכיבשו לצורך כל ישראל קודם חלוקה, אבל דוד לא כבש אלא לצורכו. אז אנחנו חוזרים לגמרא, זה נקרא כיבוש יחיד, והוא בכל זאת נקרא כיבוש, ולכן זה הופך את סוריה לפחות לגבי דיני הפרשות תרומות ומעשרות ודיני שמיטה כמו ארץ ישראל. הדבר השני, והרוצה להיכנס לסוריה בטהרה נכנס. השואלת גמרא ואמרת, אבל אמרת מקודם עפרה תמי, אז עפר תמי, אז אם אתה נכנס ונוגע באפר אז אתה כבר נטמע, אז איך אתה נכנס בטהרה? הגמרא עונה, בשידה תיבה ומגדל. באמת אתה לא נוגע באפר של סויד, כי אתה נמצא בדברים האלו, ורש"י כותב בשידה תיבה ומגדל ונושאים אותה באוויר, ומה שאין כן בארץ העמים, כאילו מי שנכנס בארץ העמים בצורה כזאת הוא יתמי ורבי היא. זה מחלוקת תנאים לגבי ארץ העמים. אז אנחנו מבינים שלמרות שמצד אחד הפרעה של סויה תמי, אפשר להיכנס בכל זאת בסויה בתהרה, אם אדם נכנס באמצעי שידה תיבה ומגדל. דתניא, הנכנס לארץ עמים בשידה תיבה ומגדל, רבי מתמי, רבי יוסי רבי יהודה מתהר. אז לפי רבי, למרות שארץ עמים כן תמי, גם מי שנכנס בקרון כזה, שידה, תיבה ומגדל, לא כן כשמדובר בכניסה לסוריה. וממשיך הגמרא ואומר, ואפילו רבי לא כמתם אלה בארץ עמים, דגזרו על גושה ועל אווירה. לא רק גושי אדמה של ארץ העמים מתמא, אפילו האוויר, וזה הסיבה שבשידה ובתיבה ונקבע אדם לא מוגן לפי רבי. אבל סויה, הגושה גזרו, על אווירה לא גזרו. והדין השלישי בקבוצת הדינים האלו, וקונה שדה בסור, תקונה בפרברי ירושלים. למה היא הלפתה? לגבי איזו הלכה יש שייך הדמיון, הדימוי הזה. אמר רב ששת לומר, זה אומר לנו הדבר הבא, שכותבים עליו עונו, עונו זה שטר, שטר, שטר מחירה, שכותבים עליו עונו ואפילו בשבת. כלומר, אם אני רוצה לקנות שטח בסוריה, זה כמו אדם שרוצה לקנות שטח בארץ ישראל, לקנות מגויים את השטח הזה. ואני כאן התרגום המילולי, והוא באמת תמוע והגמרא תעיר על כך, אבל התרגום המילולי אומר שאפשר לכתוב שטר בשבת. בשבת הגמרא, בשבת סר כדאי לכתוב? מה פתאום? כתיבה זה איסור מלאכה מדורייתא, איזו היתר יש לכתוב שטר בשבת? הגמרא עונה, כדאמר רבה, אומר לעובד כוכבים ועושה, החינמי אומר לעובד כוכבים ועושה. לא שאני היהודי כותב את השטר שבאמצעותו אני קונה את השדה מהגוי, אלא אני פונה לעובד כוכבים, אני פונה לגוי ואני מבקש ממנו תכתוב לי שטר על קניין שטח בסוריה, למרות שמדובר בשבת. ואף אגב דאמירה לעובד כוכבים שבות, כמו איסור דרבנן לבקש מגוי לבצע מלאכה בשבת, משום יישוב ארץ ישראל לא גזרו רבנן. רש"י כותב, משום יישוב ארץ ישראל לגרש עובדי כוכבים ליישב ישראל בה. אז החידוש פה שזה שייך גם לקניית שטח מגוי בסוריה. אני רק רוצה להוסיף במאמר מוסגר, זה דין מאוד מיוחד ומראה על החשיבות של המצווה הזאת שנקראת יישוב ארץ ישראל, שזה ממש יוצא דופן. לא מוצאים היתר לבצע אב מלאכה, חוץ מכמובן עניינים הקשורים אולי לפיקוח נפש, וגם זה יהיה מותר אפילו על ידי יהודי, לא צריך להגיע לעובד כוכבים. אבל סתם כך, אמירה לעקום, לא מצאנו, לא מוצאים היתר לכך, חוץ מכאן, רכישת אדמה מגוי בארץ ישראל, וכאן אנחנו אפשר להוסיף גם מסוריה. גם תוספות, בדיבור המתחיל אף אגב, בשורה הראשונה של התוספות, מעבר משום מצווה אחרת, לא היינו מתירים אמירה לעובד כוכבים במלאכה דאורייתא. אנחנו נחזור לגמרא. תנו רבנן, יש נושא שניתן להתייחס אליו בשוליים, עבד שהביא גיתו, גט שחרור, מחוץ לארץ. הוא בא לומר בפני נחתם, בפני נחתם, וכתוב בו, בשטר שחרור הזה, מה כתוב בו? עצמך ונכסי קנויים לך. שתיים, כל נכסי קנויים לך. אנחנו נראה עוד מעט שימוש בצורות, צורות של משולשים וגם מעוינים, כולל פס כפול, ובתחת הכותרת מבנה כתבנו שלושה שלבים לפשוט הדין של הגט, של גט שחרור. כתוב פה כל נכסי קנויים לך, ואנחנו נראה גם מעוין ופס כפול שתי גיסות של אביי. עכשיו הגמרא. אביי אלוהו. סליחה, תנו רבנן. עבד שהביא גיתו, והוא צריך להגיד בפני נחתם, בפני נחתם, וכתוב פה, עצמך ונכסי קנויים לך. מה התוצאה? עצמו קנה, הוא נאמן על שחרור עצמו, נכסים לא קנה. כי לגבי נכסים צריך עדים, כמו שאר קיום שטרות. נכון, לגבי גט אישה, עסקנו בדבר הזה כבר כמה דפים, אמירת העבד, סליחה, אמירת השליח מקובל, להיות במקום קיום שטרות רגיל, התייחסנו למה זה כך, ויש גזרה שווה בין גט אישה ושחרור עבד, שטר, כשעבד מקבל השטר הוא משתחרר, זה נקרא שטר שחרור, זה יש גזרה שווה דרך המילה לה, וכתב לה ספר קריטות, וגם אצל עבד נמצא המילה לה, זה לגבי שחרור העבד עצמו, אבל לגבי שאר דברים, כמו שהזכרנו עכשיו, קניין נכסים, שהאדון של עבד מנסה להקנות לעבד נכסיו, על זה האמירה של בפני נחתם, בפני נחתם, להיות אישור השטר, קיום השטר, אין לו תוקף, כי קיום שטר רגיל לשאר שטרות דרוש לכך שני עדים. אז זה לגבי הניסוח הזה, עצמך ונכסי קנויים לך. איבאי אלוהו. הגמרא שואלת, כל נכסי קנויים לך, מהו? נסתכל ברש"י, כל נכסי מהו? מי אמרינן, עצמך ונכסי תרי דיבורי נינו, איך? יש עצמך, יש נכסי. יש התייחסות לעבד, לשחרור עבד בנפרד, אבל כל נכסי, כיוון דבחה דיבורה, עתו לשחרור עצמו, הוא מתנת נכסים, כדי קיימלן לקמן, הכותב, כל נכסיו לעבדו יצא בן חורין, שהוא העבד בכלל נכסים, אילכך, אם מהמן, ההי, מהמן ההי, דלא פלגינן דיבורה, או דלמה פלגינן. זאת אומרת, לקחת משפט שהוא משפט אחד, ואנחנו מחלקים את המשמעות של המשפט או הפסקה האחידה. זה שונה ממקרה שהניסוח כבר חילק. אז היה קל יותר להפריד, להגיד, ראינו מקודם, עצמך ונכסי קנויים לך, אז כל אחד עומד בנפרד. אבל כאן הכל כלול, כל נכסי קנויים לך, מה זה? זה העבד, זה שטחי אדמה וכו'. האם פלגינה דיבור, לוקחים את הפסקה האחידה ומחלקים אותו? אמר אביי, וכפי שאמרנו מקודם, דרך הסימונים אתם יכולים לראות שיש כאן מצד אחד יש שתי גישות של אביי, אבל יש גם בסך הכל יש שלושה שלבים לפשוט את הדין הזה, איך נתייחס לכל נכסי קנויים לך. אז אנחנו בשלב ראשון, אמר אביי, מתוך שקנה עצמו קנה נכסים. אמר לי רבה, בשלמה עצמו לקני מילי דהבי הגט אישה. כשהוא אומר, בפני נחתם, בפני נחתם, כמו אצל גט אישה הוא השליח נאמן, גם פה העבד שהוא משמש כשליח נאמן על שחרור עצמו. אלא נכסים לא לקני מילי דהבי הקיום שטרות. דאמה שהשליח לא נאמן צריך לקיום שטרות דאמה צריך שני עדים. הדר אמר אביי. אז שלב שני, מתוך שלא קנה נכסים, לא קנה עצמו. אמר לרבה, בשלמה נכסים לא נקני, מדידה והקיום שטרות דאלמה, כמו שאמרנו מקודם, אלא עצמו לקני מדידה והגט אישה. לפי רבה, זה פשוט שפלגינן דיבורה. אלא אמר רבה, אחד זה ואחד זה. בין הניסוח של עצמך ונכסי, בין הניסוח של כל נכסי, עצמו קנה, נכסים לא קנה. אמלי רב עדה בר מתנה לרבה. תשימו לב, אנחנו מתחילים פה קושיה ארוכה שממשיך לדף תת עמוד א' עד לשורה, בערך שורה שביעית. ומיד אחרי הקושיה הזאת, הגמרא מגיבה עם עוד קושיה, וגם שם תראו שזה מסומן כקושיה ארוכה. אמר לי רב עדה במתנה לרבה, כמן, מה שאתה אומר כרבי שמעון דאמר פלגינן דיבורה, אנחנו נדלג, יש כאן קטע בסוגריים עם לשם דילוג עד שורה שלישית בדף תת עמוד א', זה מה שאתה אומר, ואמר רב יוסף במיומי, אמר רב נחמן, אתם איתי אני מקווה בתת עמוד א', שורה שלישית, אף הפי שקילס רבי יוסי את רב נחמן, סליחה, אף הפי שקילס רבי יוסי את רבי שמעון, הלכה כרבי מאיר, שהוא לא יצא לחירות. אז הדברים שלך, אם הם מבוססים על דברי רבי שמעון שאמר פלגינן דיבורה, ובכך אנחנו אמורים להבין שהעבד עצמו יצא לחירות, אבל מה תעשה עם העובדה שלמרות שרבי יוסי משבח את רבי שמעון, ההלכה הוא כמו רבי מאיר, שזה לכמה נראה שהוא לא יצא לחירות. דתניא, כשנאמרו דברים לפני רבי יוסי, קרא עליו המקרא הזה, שפתיים יישק, משיב דברים נכוחים. אז בשלב הזה אנחנו עם קושיית רב עדה על רבה. אנחנו דילגנו קטע בסוגריים, בתוך הסוגריים מובא הרקע לשיטת רבי שמעון שאומר פלגינן דיבורה. וכעת נחזור לקטע הזה, שלוש שורות מסוף חטא מודד. תתנן, הכותב כל נכסיו לעבדו, יצא בן חורים. הוא קונה גם שאר הנכסים. זה לא קשור לענייננו מבחינת הצורך להגיד בפני נחתם, בפני נחתם. אבל אנחנו נראה עוד מעט השיטה של רבי שמעון בעניין פלגין הדיבורה. ממשיך התנא קמא ואומר, שיער קרקע כלשהו. רש"י מוסיף פה שהמילה קרקע זה לאו דווקא. הבעלים פה, הוא כותב כל נכסיו לעבדו, אבל הוא לא, הוא משאיר משהו לעצמו. רש"י כותב כך, חמש שורות מסוף עמוד, שיער קרקע כלשהו לא יצא בן חורים, קרקע לאו דווקא, כלומר בבבטרה פרק מי שמת. אז התנא קמא אומר, אם הבעלים משאיר לא מקנה לעבד כלשהו, לא יצא בן חורים. אז נחזור לרש"י, לא יצא בן חורים, דבישלמה רשא, דלא גלי דעתי דנחת לשיעורה, לא אמרין דשיער. ברשא כתוב שהאדון כתב כל נכסיו, ללא איזושהי שיעור. אז הוא לא שיער, לא מגלה איזו שיעור. לכן העבד יוצא בן חורים, וגם קונה שאר נכסים. אבל הכה דנחת לשיעורה, בדוגמה השנייה ששיער כל קרקע כלשהו, שהוא נכנס לשיעור, אמרינן לדידי נמי שיער. וכי אמר כל נכסי נתונים לך, השאר נכסים כמר, ולחנוף אלי קטי, האדון בא לחנף לעבד, ולא שחררי, כיוון דלא אמר לי עצמך ונכסי. אז לכן, לפי התנא קמא, חד משמעי, העבד לא יוצא בן חורין. ממשיך הגמרא, רבי שמעון אומר, לעולם הוא בן חורין. רש"י אומר בשורה הראשונה, דמאי דגלי גלי, ומאי דלא גלי, לא גלי. אז הוא יוצא בן חורין, עד שיאמר כל נכסי נתונים לפלוני עבדי, חוץ מאחד מריבו שבהן. ואנחנו נחזור גם כאן לרש"י, עד שיאמר סתם, חוץ מדבר מועט, ולא יפרש מה הוא משייר. דהתם אמרינן, דאחד מריבו דקמר, היינו עבד, ואיהו העבד לא חשיב לי אלא כאחד מריבו בנכסים. אף אגב, תשווי תפי. ומדקמר רבי שמעון, לעולם הוא בן חורין, אשמינן. רק נחזור, במקרה שהאדון אמר, כל נכסי קנויים לך, חוץ מ... קרקע כלשהו, הוא הצפיע על משהו שהוא משייר לעצמו. אז אם הבעלים לפי רבי שמעון מצביע על משהו שמשייר לעצמו, אז זה משהו שיהיה לעצמו ולא העבד, ולכן העבד יוצא בן חורין. אלא אם כן השיעור הוא דבר מעורפל, הוא לא ברור, אז רבי שמעון מסכים שאין העבד יוצא לבן, להיות בן חורין. אנחנו ממשיכים ברש"י, ומתקמר רבי שמעון, לעולם הוא בן חורין, אשמינן, לא שנה אחד קנה שאר נכסים עמו, כגון שפירש השיעור ששיער חוץ מקרקע פלוני, דשתא קנה עצמו ושאר נכסים חוץ מן השיעור, ולא שנה אחד לא קנה שאר נכסים, כגון שלא הזכיר שם הקרקע ששיער, וכתב לי חוץ מבית קור קרקע. דהשתא לא קנה שום קרקע, ובכל חד וחד איקה למימה, בכל מגרש אפשר לומר היינו ההוא דשייר. אפילו אחי הוא בן חורין, דהוא לאו קרקע הוא, ולא שיירי. האדון לא שיר לעצמו את העבד. אלמה, וכאן אנחנו הגענו לעיקר. פלגינן דיבוע, דה כל נכסי קמה לי, ולא קנה אלא את עצמו. ואת נמי, אנחנו פונים לרבה, אתה גם דקם עצמו קנה נכסים לא קנה, כרבי שמעון סביר לך. זה, אנחנו עוסקים כעת בשיטת רבי שמעון, ועם כל הכבוד רב נחמן אמר שהלך רבי מאיר שהוא לא יצא לחירות, וזה בניגוד לעמדת רבי שמעון. אז למה נקטת בשיטת רבי שמעון שלכאורה נדחה מהלכה? אנחנו חוזרים לגמרא. עכשיו, עד עכשיו שמענו רב נחמן שאומר לחק רבי מאיר, העבד לא יצא לחירות, וזה אומר לנו, זה לא פלגינה דיבורה. כי בסופו של דבר, האדון כאן אמר, כל נכסי קטעים לחוץ מבית קור פלוני, ואז אמרנו שלפי רבי מאיר, כמו ש... שום קרקע קנה עצמו, העבד עצמו לא קונה את עצמו גם כן, כי לא פלגינן דיבורה. כאן הגמרא שואלת, ומי אמר רב נחמן אחי שמה לא פלגינן דיבורה? ואמר רב יוסף בר מניומי, אמר רב נחמן, שכיב מירה שכתב כל נכסיו לעבדו ועמד. עמד כבר עברי. יש הלכה ששכיב מירה, שהוא אפילו אומר שרוצה להקנות כל נכסיו, זה תופס כדי שלא תתערב דעתו עליו. אז אם, הנה, אבל נוסיף מילה חשובה, בדין מתנת שכיב מירה, אם הוא עברי, אז המתנה שלו בטלה. זה באופן כללי, אם לא היה קניין על כך. אז הנה, שכיב מירה שכתב כל נכסיו לעבדו ועמד. חוזר בנכסים ואינו חוזר בעבד. חוזר בנכסים, מתנת שכיב מירה הוא. וכפי שאמרנו מקודם, שברגע שהוא עברי, אז המתנה שלו בטל. ואינו חוזר בעבד, שרי יצא עליו שם בן חורין. אז הנה, פלגינה דיבורה. מה היה במתנה המקורי? הוא כתב כל נכסיו לעבדו. כל נכסיו זה כולל גם העבד. ובסופו של דבר, העבד קונה את עצמו, יוצא בן חורין, והוא לא קונה את הנכסים. זה פלגינה דיבורה. אלא, וזה, כל זה בשמו של רב נחמן. אלא אמר רב אשי, הטעם שרב נחמן אמר הלכה כרבי מאיר, זאת אומרת מקודם, שרב נחמן פסק כרבי מאיר, היינו תמה משום דלאב קרות גיטה הוא. באופן כללי אנחנו אומרים פלגינן דיבורה, ובמקרה של רבה כל נכס, מה ראינו בתשובת רבה? רבה התייחס למקרה שהאדון אמר כל נכסי קנויים לך. במקרה של רבה לא היה שום שיעור, ובכך, מאחר שלא היה שום שיעור, האדון הקנה את כל נכסיו לעבד, אז זה אינו בעיה של חיסרון בקרות גיטה. זה נגיד יותר פשוט, זה קרות גיטה. המילה קרות זה נשאל ממה שכתוב אצל האישה, וכתב לה ספר קריטות, זה הגט, התנתקות ללא סייג. במקרה כזה רבה אומר פלגינן דיבורה. אני לא חוזר על כל המהלך מקודם בעניין עבד שמביא גיטו וכולי, אבל במקרה כזה שמבחינת עניין השחרור זה צריך להיות כמו גט אישה. אי אפשר לגרש אישה אלא אם כן הנתק הוא גמור, ללא קשרים שישארו אחרי נתינת הגט. אני כאן שוב מדבר באופן כללי, אבל זה העיקרון. אז גם כשמדובר בשחרור עבד הוא צריך להיות קרות גיטה. אבל המקרה שעליו רב נחמן אמר שיש לפסוק כמו רבי מאיר, שמה היה בעיה אחרת. דהיינו שאדון נכנס לשיעור, וזה היווה חיסרון בגט שחרור, כי גט שחרור צריך להיות קרות גיטה. ואם אתה מקנה לעבד נכסים ואתה מוסיף חוץ מי, אז אתה פוגע בקרות, בקריטות. אנחנו נחזור להסתכל ברשי. הטעם דאמר רב נחמן הלכה כרבי מאיר, טעם עליו משום דלא פלגינא דיבורא הוא, דקינמי הזכיר שם שיעור קרקע פלוני, דלקא פלוגתא דדיבורה. אין כאן צורך להגיע לפרגין הדיבורה, כי יש את השאר נכסים והשיעור, שני דברים נפרדים. אז אין שם עניין של, או צורך להגיע לפרגין הדיבורה. בכל זאת, מה? כמה רבי מאיר, זה לא יוצא לחירות. אלא טעמה משום, למה במקרה כזה אינו יוצא לחירות? משום דלאב קרות גיטה הוא. דגבי אישה כתיב ספר קריטות. ושחרורי עבדים גמרי, זה גזירה שווה. למה אישה דכתיב, אצל שחרורי עבד כתוב חופשה לא ניתן לה. הנה המילה לה. וכתיב, באישה כתוב, וכתב לה. ובעינן בהוא קריטות. כלומר, נתק בלי שיעורים. וכיוון דיקה למימר דשיירי, דה נחת לשיעור, ירד לנושא של שיעור, והוא לא הוזכר בתוך המתנה, זה לא כתב לעצמך ונכסי קנויים לך, לאו קריטות גמור הוא. אבל היכה דה לא שיער, כי אחה, כמו כל נכסי קנויים לך, הווה קריטות, לצאת, ונשתחרר שעה אחת כל זמן שלא חזר, ושוב אינו יכול לחזור, שקידשו השם, כלומר השם עבד שהוא נחת עליו, וגבי מלטי דרבה בעבד שהביא גיתו, קרות גיתה הוא. זה היה המקרה שהוא אמר כל נכסי קנויים לך. ונהי דנכסים לא קנה, דבעין אל קיום, כלומר צריכים קיום על ידי שני עדים, אבל עצמו קנה דפלגינה דיבורה. אנחנו חוזרים לגמרא. אם יש עליו עוררין, יתקיים בחותמיו. ערער כמה, כשאתה אומר שיש ערעור על כשרות הגט, כמה ערערו שאז מחייבים אותנו בהיעדר אמירת בפני נחתם, בפני נחתם, צריך קיום השטר, קיום הגט, אבל כמה ערערו? אילמה ערער חד, שאחד בא וערער על כשרות הגט, ואמר רבי יוחנן דברי הכל, אין ערער פחות משניים. ואלא ערער תראי, מה, שניים באו ופקפקו על כשרות הגט? אז תראי ותראי נינו. מה החזית סמכית ההני, סמוכה ההני? אז גם אם אני מביא שניים לקיים את השטר, למה הם עדיפים על אלו השניים שבאו לערער על הגט? אז הגמרא עונה, אלא ערער דבעל, שהוא יערער על הגט לפוסלו, ואם אני מצליח להביא שניים שיקיימו את החתימות, אז ידחה את ערעור הבעל והגט שקיבלה האישה, באמת משחרר אותה. עד כאן שיעורנו להיום.